כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום ראשון חפתת בתיבת תפשין עין וב, מסכת גיטין, דף כוח, דף כף חת. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילץ. ערב ראש חודש שבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, שיהיו בשורות טובות, רומז ומייחל שמו של החודש, הבא עלינו לטובה. ואנחנו בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אל בית המדרש, אל עסק תורתנו, עם הודיה ושבח לבורא עולם שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, תורת אמת. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסיעת הדשמיה, בשיעור דפינו היומי, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעור הקודם. שיעורנו הקודם היה בערב שבת קודש, פרשת ועירה, ולמדנו את דפים חווה וחבזיין ממסכת גיטין. כעת נשנן, נסכם ונתמצת את אשר למדנו, ובסיום השינון נשיב על השאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם. אמרה המשנה בדף חוו, סופר שרוצה לכתוב תופסי שטרות יכול לכתוב שלא לשמע מפני התקנה, שרוצה הסופר שיהיו מזומנים לו, מוכנים לו אותם תפסים, לכשיבואו אליו אנשים הנצרכים לאותם תפסים. בגיטין צריך שיניח את מקום האיש והאישה והזמן, ולא גזרו תופס עתו תורף. תורף זה אותם פרטים עיקריים שמצויים בשטר. במלווה צריך שיניח מקום המלווה והלווה והמעות והזמן, שלא יהיה הזמן מוקדם. במקח צריך שיניח מקום הלוקח והמוכר והשדה והמעות והזמן, כי גזרו שטרות עתו גיטין. רבי יהודה פוסל בכולן, כי גזרו תופס עתו תורף וגזרו שטרות עתו גיטין. רבי אליעזר פוסל בגיטין, שנאמר בתורה לה ודורשים לשמה, והוא גוזר תופס עתו תורף ומכשיר בשער שטרות כשיניח את המקומות הללו ריקים. אמרה הגמרא אחרי המשנה הזו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בגט צריך שיניח גם מקום הריית מותרת לכל אדם, וטעם משנתנו שצריך להניח את המקומות הללו, כיוון שהמשנה כשיטת רבי אלעזר הסובר שידי מסירה קרתה, ולשיטתו, וכתב לה, נאמר על הכתיבה, דהיינו על עיקר הקריטות. בשלוש מקומות מצינו שהעמיד שמואל את המשנה כרבי אלעזר. מקום ראשון לאיל בדף חפה לפעמות ב' בכתב על המחובר שקשר כשמדובר ששיער מקום התורף הוא כרבי אלעזר. ב' לאיל בדף חף ג' עמוד ב' שהכל קשרים לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן ומדובר בשיער מקום תורף וכרבי אלעזר. המקום השלישי במשנתנו זו. והטעם שהוא צריך לכפול בכל אלו משום שאת המשנה שכתבו על המחובר כשר מוכרח לפרש כן שאם לא כן קשה מהרישה שנאמר בה אין כותבים על המחובר, על כורחה נפרש את המשנה כרבי אלעזר. אין כותבים לכתחיל התופס עתו תורף, אם כתבו כשר, אבל המשנה שהכל כשרים לכתוב ששנינו שאין קיום הגט אלא בחותמיו, הייתה אבי אמינה לומר שזה הולך כשיטת רבי מאיר ואין צריך לשייר אפילו מקום התורף. כמה שמלן משמיעים לנו שזה הולך כרבי אלעזר וצריך לשייר את מקום התורף. ובמשנתנו החידוש הוא שהולכת כשיטת רבי אלעזר, ולא אומרים שכיוון שהסיפה רבי אלעזר על כורחה שהרישה, היא לא שיטת רבי אלעזר. שנינו במשנה שהסופר כותב שטרות מפני התקנה. לרבי יונתן המשנה כרבי אלעזר, ולכן בגט מניח תורף וכותב תופס, ומן הדין היה שאפילו תופס לא לכתוב, גזירה עתו תורף, ומפני תקנת סופר שיהיו מזומנים לו, אתירו. וכן בשאר שטרות מניח תורף וכותב תופס, כי גוזרים עתו גיטין. ולרבי יהודה, אין כותב אפילו תופס ואפילו בשער שטרות, כי גוזרים תופס עתו טורף ושטרות עתו גיטין. לרבי אלעזר, בגט אינו כותב אפילו תופס, כי גוזרים עתו טורף שנאמר בה, לא, לשמה. ושער שטרות כותב תופס, כי לא גוזרים שער שטרות עתו גיטין. ולא יהיה קשה איך העמידו את הרשע כרבי אלעזר ומכשיר תופסי גיטין, הרי בסיפה אמר רבי אלעזר, חוץ מגיטי נשים, התשובה היא, שני תנאים הם עליבא דרבי אלעזר. הסבר נוסף לשיטת רבי שבתאי בשם חזקיה, משנה כשיטת רבי מאיר, ומפני התקנה ששנינו הכוונה מפני קטטה, שמן הדין יכול היה הסופר לכתוב אפילו טורף, אלא משום מה הוא מניח את מקום שמותיהם ריק משום קטטה, כי אם תשמע אישה שכתב סופר את שמה, תסבור שכתבו בציווי הבעל ובאין לידי קטטה. הסבר שלישי, לרב חסדא בשם אבי משום התקנה, היינו תקנת עגונות, ונחלקו המוראים בדבריו. יש אומרים שהמשנה כרבי מאיר ויכול מן הדין לכתוב אפילו טורף, אלא משום דחיישינן שבשעת קטטה, כשירתח עליה, אם יהיה גט מזומן בידו יזרוק לה ומעגן לה כשהיא מגורשת. ויש אומרים שהמשנה כרבי אלעזר, ומן הדין היה ראוי שלא יכתוב אפילו תופס, אלא שחוששים שמא יצטרך בעל להילך למדינת הים ולא ימצא סופר שיכתוב לו, וילך ויעזבן העגונה. שנינו במשנה שצריך להניח מקום הזמן, מסתימת התנא משמע, שכן הדין בין בגט מן האירוסין ובין בגט מן הנישואין. שאלה הגמרא, שהרי נחלקו המוראים מה הטעם שתקנו לכתוב זמן בגט, לרבי יוחנן שמא יחפה על בת אחותו שזינתה תחתה וייתן לגט מוקדם לחפות עליה, ולריש לקיש משום פיירה, שימכור אחר גירושין לנכסי מלוק שלה ויאמר שמחר קודם הגירושין. ובישלמה טעמו של רבי יוחנן שייך בין בגט מן הנישואין ובין בגט מן האירוסין. אבל טעמו של ריש לקיש לא שייך בגט מן האירוסין, שהרי אינו אוכל מנכסיה. מתרץ רב עמרם ששמע מעולה שכותב זמן משום תקנת ולד, שיאמרו גיטה קודם לבנה, דהיינו שכותב הגט לבו ביום ולא יגרשנה עד לאחר נישואין, ויאמרו שנתעברה בלא קידושין וכתובה, ויש בזה פגם משפחה. ועל איזה ברייתא אמר את זה הולה? דתניא אומר כתבו גט לארוסתי לכשכנסנה, הגרשנה אינו גט. ופירש הולה שגט ישנו, כיוון שאם תתעבר אחר שיכנסנה יאמרו גיטה קודם לבנה. אמר רבי זייר, אמר רבי אבא בר שילה, אמר רב אמנון הסבא, אמר רב עדא בר אבא, אמר רב, כל האמוראים האלו, כל אחד אמר בשם השני, שהלכה כרבי אלעזר שפוסל תופסי גיטין בגלל הטורף. וקרי עלי רב, תובינה דחכמי, מאושר שבחכמים. וכן הלכה כמותו גם בשער שטרות, ואף על פי שאמר רב פאפי בשם רבה, שאשרת הדדיינה, דהיינו קיום השטר שנכתב קודם, שהעידו העידים על חתימת ידיהם פסולה, משום שמחזיק כשקרה, והרי תופסי שטרות גם כן מחזיק כשקרה, נדחו דברי רב פאפי מפני דעתו של רב נחמן שאמר, אומר היה רבי מאיר אפילו מצא גט באשפה ולא נכתב לשם אישה כלל כשר, ואפילו רבנן לא נחלקו עליו, אלא משום שבגט צריך שיהיה נכתב לשם האישה, אבל בשער שטרות לא. וכמו שאמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, ששטר שלווה בו הוא פראו, אינו חוזר ולווה בו שכבר נחמחל שיעבודו, ואין הקרקעות משועבדות למלווה, כי לא על מלווה זה נחתם ואב אליו מלווה על פה, ולא פסל משום שנראה כשקר. לאחר מכן למדנו במשנה בדף זך עמוד א', שליח המביא גט ואיבדו, אם מצאו מיד כשר ואם לאו פסול, מצאו בחפיסה או בדלוס כמה, אם מכירו אפילו מצאו בכל מקום כשר. אמרה הגמרא, שנינו במשנה שהמביא גט ועבד ממנו ומצאו כשר רק אם מצאו לאלתר. שאלה הגמרא, הרי שנינו שהמוצא גיטי נשים ושחרורי עבדים, דייטיקה ומתנות ושוברים לא יחזיר, בגלל החשש שמא נמלח ולא נתנו, משמע שאם אמר תנו נותנים אפילו אם מצאו אחרי זמן מרובה. תרץ רבה שהמשנה הזו מדברת כשאין השיירות מצויות, ומשנתנו במקום שהשיירות מצויות, ושהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. אבל אם לא הוחזקו, לא חוששים. וכן יש להוכיח ממעשה שהיה בגט שנמצא בבית דינו של רבונה, והיה כתוב בו שנכתב בעיר שבירי שעל רכיס נרה. ואמר רבונה שחוששים לשני שבירי, לשני עיירות עם שמות דומים. אבל רבה שעיין בדבר על פי הוראת רב חסדא, למד מהמשנה שכל מעשה בית דין, כל שטר מקוים שנמצא, הרי זה יחזיר, ולא חוששים ש התחרט אחר שנתקיים השטר, ובבית דינו של רבונה נחשב המקום כמקום ששיירות מצויות, ואף על פי כן אמר רבא להחזיר את הגט, והיינו משום שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון. סיפרה הגמרא מעשה בגט שנמצא בבי קיטנה, מקום ששורים בו פשטן בפומפדיטה, והורה רבא להחזירו. איקא דאמרי, יש אומרים שהוא הורה כך משום שאין השיירות מצויות שם, ויש אומרים שהמעשה היה במקום שמוכרים פשטן שוק שהשיירות מצויות בו, והחזירו כיוון שלא הוחזקו שם שני יוסף בן שמעון. רב זירא הקשה על מה ששנינו במשנה, שהמוצא גט מחזירו רק אם נמצא לאלתר, מהברייתא שנאמר בה המוצא גט בשוק, בזמן שהבעל מודה שנתן לה, יחזיר לאישה. אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. לבעל לא יחזיר שמה נתן לה, וממנה נפל, וכשתתבק דובתה, יאמר פרעתיך, ויחזירו את הגט לבעל, כדי שלא יחזירו ויגבו, ולאישה לא יחזיר שמה תינשא בו. רבי זיירא תירץ את הסתירה בין הברייתא למשנה, שמדובר במקום שאין השיירות מצויות. איכא דאמרי בשהוחזקו, ולכך בשיירות מצויות לא יחזיר, והיינו כשיטת רבא. איכא דאמרי אפילו בלא הוחזקו, וזה חולק על רבא. רבא לא הקשה מהברייתא כרבי זיירא, כיוון שהעדיף להקשות ממשנה על משנה. ורב זיירא לא הקשה מהמשנה, כיוון שסבר שמהמשנה אי אפשר לדייק, שנותנים אפילו לזמן מרובה, אלא אפשר להעמיד את המשנה, שמחזירים רק אם מצאו את זה לאלתר. אבל הברייתא אי אפשר להעמיד שמדובר שמצאו לאלתר, כי אם כך, הברייתא לא הייתה צריכה להשמיע את הדין הזה, כי הוא פשוט. רב ירמיה מתרץ את המשנה והברייתא שנאמר יחזיר, היינו כשאמרו עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. והחידוש הוא שלא חוששים שמא הרע שני גיטין ששמות הבעל והאישה ושמות העדים זהים. רב אשי מתרץ שמדובר שנתן שליח סימן מובהק שיש נקב בצד עוד פלונית, ולכך מחזירים לו, אבל נקב באלמה לא, כי מסופקים עם סימנים דאורייתא או דרבנן, ולכן באיסור אישת איש לא סומכים על סימן באלמה. ספר את הגמרא שרבא בר בר חנה היה שליח להביא גט, ועבד לו הגט בבית המדרש, ואמר שיש לו בגט גם סימן באלמה וגם תביעות עין, והחזירו לו. הוא הסתפק האם החזירו לו בשל הסימן וסימנים דאורייתא, או בשל תביעות העין. אמנם בתביעות העין מחזירים רק לצובה מדרבנן. זהו החי וראי השינון והחזרה שלנו לדפים חווה וחבזיין ממסכת גיטין. כעת נשיב על השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסוף השיעור הקודם. שאלה ראשונה לדף חווה, סופר הכותב תופסי גיטין. אילו דברים צריך לשייר והאם לכול העלמה קשר בכך? התשובה, הוא צריך לשייר את מקום שם האיש והאישה והזמן ומקום המילים הרי את מותרת לכל אדם. ולרבי יהודה ורבי אלעזר אינו קשר בכך. שאלה שנייה, מדוע למשנתנו אין לכתוב את התורף שלא לשמה? התשובה, לשיטת שמואל, משום שהמשנה כרבי אלעזר שידי מסירה קרתי וצריך כתיבה לשמה. לחיסקי המשנה הולכת כרבי מאיר שידי חתימה קרתי, אבל אין לכתוב התורף שלא לשמה משום חשש קטטה. שאלה שלישית, מה עם ג' האפשרויות לבאר את הלשון במשנה מפני התקנה? התשובה, או מפני תקנת הסופרים, או מפני חשש קטטה, או מפני תקנת הגונות. שאלה רביעית, כיצד מתבארת משנתנו אם הכוונה מפני התקנה היא לתקנת הגונות? התשובה, או כרבי מאיר והטעם שאין כותבים גם לא תורף שמה יכעס על אשתו ויזרוק לה את הגט במהירות ויעגן אותה, או כרבי אלעזר וכותבים את התופס כדי שיהיה מוכן לתת לה במהירות אם הוא צריך ללכת למדינת הים ולא ישירנה הגונה. שאלה חמישית, מדוע צריך לשייר זמן בארוסה? התשובה, או משום שמה יחפה על בת אחותו ששייך גם באירוסין, או שמה ייתן לה גט אחר הנישואין וכבר תתבר ממנו ויאמרו שגיטה קודם לבנה. שאלה שישית על דף חבב, להלכה, האם אשרת הדדיינה, קיום אשטר הנכתב קודם שיקיימו העדים חתימתם כשר? התשובה, בפשטות, נדחו דברי רב פאפה שפסל בזה, אבל בתוספות הביאו שיש המפרשים שלא נדחו דברה, ורק הדמיון מהם לסוגייתנו הוא זה שנדחה. שאלה שביעית, על דף זך, במקום ששיירות מצויות ומצא גט שעבד ממנו אחר זמן רב, ואין סימן, האם יחזיר? התשובה, לרבה, רק אם הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר זו לא יחזיר, ויש אופן אחד של רבי זיירא, אף אם לא הוחזקו, לא יחזיר. מה הכוונה בית הפשטן? זו שאלתנו השמינית. התשובה, לפירוש אחד, מקום ששורים בו את הפשטן. לפירוש אחר, מקום שמוכרים את הפשטן. שאלה תשיעית, מדוע פסק רבא בגט שנמצא בבית הפשטן בפומפדיטה שיחזיר? התשובה, או כשאין רבים מצויים ואף שהוחזקו שני יוסף בן שמעון, או כשרבים מצויים שם ובשלו הוחזקו שני יוסף בן שמעון. שאלה עשירית, האם לרבשי מחזירים את הגט למי שנותן בו סימן שיש בו נקב וכדומה ומדוע? התשובה, רק אם הוא בצד עוד פלונית וכדומה שזה סימן מובהק, אבל בלא כן, לא מחזירים לפי שספק עם סימנים דאורייתא או דרבנן. והשאלה האחרונה, אם סימנים לאו דאורייתא, מדוע מחזירים על פיהם אבידה? אומר רשי, שכך תקנו חכמים, ובממונות, אפקר בית דין, אפקר. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על שני דפים, על דפים חווה וחבזיין, שלמדנו בסייעת הדשמיה בערב שבת קודש, פרשת וערה. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע פרשת בו, ערב ראש חודש שבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף כוח ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף זך עמוד ב' 12 שורות לפני סוף הדף, מן הנקודותיים והמילים ועם לב פסול. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם מצאו את הגט שעבד לאלתר, הגט כשר, ואם לאו פסול. מביאה הגמרא ברייתא המבארת מהו שיעור לאלתר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא איזהו שלא לאלתר, מה נחשב שכבר אינו לאלתר ואין משיבים את הגט אם עבר הזמן הזה? רבי נתן אומר ששעה המתין מאז שעבד הגט עד שמצאו בשיעור כדי שתעבור שיירה ותשרה, שתוכל שיירה לעבור במקום שעבד הגט ולחנות שם. ואילו תוספות בדיבור המתחיל שתעבור כותבים בשם רבינותם שתשרה, היינו שתסעד שם, מלשון שירותה שמצינו במסכת תענית דף י' עמוד ב'. וכיוון שמוציאים את כליהם כדי לאכול, יש לחשוש שמה נפל מהם הגט. ואילו רבי שמעון בן אלעזר אומר אין הדבר תלוי בשהיית זמן, אלא כדי שיהיה אדם עומד ורואה שלא עבר שם אדם במקום שעבד הגט, חוץ מהשליח, עד שמצאו את הגט. יש אומרים שצריך שיהיה אדם עומד ורואה שלא שעה אדם שם מאז שעבר שם השליח, עד שמצאו את הגט. רבי אומר ששיערו חכמים את הדבר, שאם שעה עד כדי זמן שאפשר לכתוב את הגט שוב אינו נחשב לאלתר, רבי יצחק אומר ששיערו חכמים את הדבר, שאם שעה כדי לקרותו, לקרות את הכתוב בגט, שוב אינו לאלתר. אחרים אומרים ששיערו חכמים את הדבר, שאם שעה גם כדי לכותבו וגם כדי לקרותו לגט, שוב אינו לאלתר. ואין לשיעורים הללו שייכות עם החשש שמה אינו גט זה. והתפארת יעקב מסביר שיש לחשוש שכיוון שנאבד הגט מהשליח, ביקשה האישה מאחרים לכתוב גט אחר עבורה ולמוסרו לשליח כדי לעטעותו, שזה הגט שעבד ממנו, וימסור לה את הגט כדי לגרשה בו, ולכן שיערו בשיעורים הללו. ולרבי יש לחשוש שמה כתבו גט תואם לפרטי הבעל והאישה, לרבי יצחק יש לחשוש שמה היה גט מוכן ששמותיהם היו כתובים בו, ורק היו צריכים לקרותו כדי לדעת שמתאימו. אבל קודם לשיעורים הללו, אין לחשוש לכך. מוסיפה הברייתא ואומרת, ואפילו שעה אחר כדי לאלתר, ויש בו סימנים מובהקים מעידים עליו את הסימנים הללו לומר שמזה נפל, ומה הם הסימנים המובהקים? דאמרי נקב יש בו בצד עוד פלונית שסימן מובהק הוא, ומוסיפה הברייתא ואין מעידים על סימני הגוף של הגט. ומה זה סימני הגוף? היינו דאמרי שהגט ארוך וגוץ, ארוך או קצר, משום שסימנים אלו אינם סימנים כלל, כיוון שיש הרבה גיטין בדיוק כאלו. הגמרא נוקטת שסימן מובהק מועיל, וסימן הגוף שאינו סימן כלל אינו מועיל. וסתם סימן לא התבהר בגמרא, משום שהגמרא מסתפקת עם סימנים דאורייתא או דרבנן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם מצאו לגט קשור בכיס, או שמצאו קשור בארניקי ובטבעת, והוא מכיר את הכיס והארניקי, דהיינו שמצאו בעצמו, או שמצאו בין כליו הנמצאים בביתו, בכל האופנים האלה שיש בו סימן מובהק, אפילו אם מצאו לזמן מרובה, כשר. לאלה הביאה הגמרא ברייתא שנחלקו תנאים בשיעור הזמן שנחשב לאלתר. כעת מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, הלכה כמו מי. איתמר אומרת הגמרא, נאמר רב יהודה אמר בשם שמואל, הלכה ששיעור זמן לאלתר, היינו כל שלא שעה אדם שם, במקום שעבר השליח עם הגט, דהיינו כשיטת היש שומרים. ורבא בר בר חנה אמר בשם רב יצחק בר שמואל, ההלכה היא ששיעור זמן לאלתר, היינו כל שלא עבר שם אדם, במקום שעבר השליח עם הגט, והיינו כשיטת רבי שמעון בן אלעזר. מקשה הגמרא, מדוע כל אחד אומר את השיעור של הזמן של לאלתר, לאם אמר שיאמר רב יהודה הלכה כמר, שיאמר שהלכה כיש שומרים, ומר, ואילו רבא בר בר חנה יאמר שהלכה כמר, שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר. מתרצת הגמרא שלא נקטו את שמות התנאים משום דאפחי להו. יש תנאים שגורסים בברייתא להפך, שרבי שמעון בן אלעזר נוקט שיעור שלא שעה אדם שם, והיש אומרים נוקטים שיעור שלא עבר אדם שם. ואם יאמרו הלכה כתנא זה, לא יהיה ידוע לפי איזה גרסה נוקטים. ולכן אמרו בפירוש כאיזה שיעור ההלכה. אומרת הגמרא שנינו במשנה עם מצאו לגט בחפיסה ובדלוס כמה? כשר. שואלת הגמרא, מהי חפיסה? מה זה חפיסה? משיבה הגמרא, אמרה בבר בר חנה, חיימת קטנה, נוד קטן. שואלת הגמרא, מהי דלוס כמה? מה זה דלוס כמה? משיבה הגמרא, תילקא דסווי, שק שרגילים הזקנים להניח בו את חפציהם לשמור. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף כוח עמוד א'. המשנה שלפנינו מבארת ששליח המביא גט ממדינת הים, אינו צריך לחשוש שמה אחר שיצא לדרך מת הבעל ואינו יכול לעשות את שליחותו, אלא מעמידים את המשלח בחזקת חי, ויכול השליח לגרשה. ואגב, זה מבאר את המשנה שבעוד אופנים אין לחשוש שמה מת הבעל. וכך אומרת המשנה בדף כוח עמוד א', המביא גט, שליח המביא גט ממדינת הים, והניחו לבעל זקן או חולה, אינו צריך לחשוש שמא מת הבעל ובטלה שליחותו מחמת שהמשלח, אינו יכול לגרש, אלא נותן לה את הגט בחזקת שהוא הבעל קיים בעולם, משום שמעמידים אותו בחזקת חי. מה שמבואר במסכת בבא מציע דף למתת עמוד ב' בסבתא וביתה שנשבו, שאין יורדים לנכסיהם משום שחושש משהם המתו ולא מעמידים אותם בחזקת חיים, היינו משום שכשנשבו יש לחשוש יותר למיטה, אבל כאן שאינו בשבי, אין חוששים לכך. כך תוספות בדיבור המתחיל והניחו זקן או חולה. והרמב"ן מתרץ ששם אין לבית דין לרד לנכסיהם, משום שהדין מוטל עליהם ואינם עושים, אלא כשברור להם שכך הוא, והם חוששים לכל האפשרויות. אבל כאן אי אפשר לחשוש להכל, כיוון שתישאר עגונה, ולכן מעמידים על הדין שאין לחשוש לזה. אומרת המשנה, וכן בת ישראל הנשואה לכהן שאוכלת בתרומה כל זמן שהיא נשואה לו, ככתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יוכל בו, ודרשו מזה במסכת יבמות דף ס"ו עמוד א', שכהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה משום שקניין כספו היא, בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים ואינה יודעת אם הוא חי או מת, והרי אם מת אסורה לאכול בתרומה, ומדובר באופן שאין לה בנים ממנו, כי אם יש לה בנים ממנו אוכלת בתרומה גם אם הוא מת או גם הוא מגירשה, כמו שאומרת הגמרא במסכת נידה דף מג' עמוד ב', אינה צריכה לחשוש שם המת, אלא אוכלת בתרומה בחזקת שהוא בעלה קיים בעולם. וגם בדין הזה ובדין שאחר זה מדובר אפילו באופן שהניחה את בעלה זקן או חולה, ובכל זאת מחזיקים אותו בחזקת חי. מסיים את המשנה ואומרת, וכן השולח קורבן חטאתו ממדינת הים, על אף שאי אפשר להקריבו אלא אם כן בעל הקורבן חי, אין חוששים שם המת, ואם כן הקורבן עומד למיטה כדין חטאת שמתו בעליה, אלא מקריבין אותה את החטאת בחזקת שהוא השולח קיים בעולם. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שליח המביא גט והניח את הבעל זקן או חולה, אינו צריך לחשוש שמא מת הבעל בזמן שהלך בדרך, אלא מעמידים אותו בחזקת חי עד שעת מסירת הגט. מבארת הגמרא באיזה אופן אין צריך לחשוש לכך, ובאיזה אופן כן צריך לחשוש. אומרת הגמרא, אמר רבא, לא שנו שאף אם הניח את הבעל זקן או חולה, יכול השליח למסור את הגט לאשתו בחזקת שהבעל חי, אלא אם הניחו זקן שעבר את גיל 60, שלא הגיע עדיין לגבורות, עדיין לא הגיע ל-80 שנה. וחולה, משום שרוב חולים עומדים לשוב לחיים. אבל אם הניחו זקן שהגיע לגבורות, מעל גיל 81 שנים, וחולה שהוא כבר גוסס, משום שרוב גוססים עומדים למיטה, לא יכול לתת לה את הגט בחזקת שהוא קיים. ודווקא לעניין גט חוששים משום חומר איסור אשת איש, אבל בדינים אחרים שבמשנה בת ישראל הנשואה לכהן והשולח חטאתו, גם אם הגיעו המשלחים לגבורות, מחזיקים אותו בחזקת חי. ככה תוספות במסכת יום הדף נונהי עמוד ב' דיבור המתחיל והתנן. מקשה הגמרא איתיבי אביי לרבה, שנינו בברית השליח המביא גט ממדינת הים והניחו לבעל זקן, אפילו אם היה בן 100 שנה, נותן לה את הגט בחזקת שהוא הבעל קיים בעולם. מוכח אם כן שלא כדברי רבה שאמר שרק עד 80 שנה יכול להעמידו בחזקת חי. מסיקה הגמרא תיופתא, אכן קשה על דברי רבה. אבל הגמרא מביאה תירוץ לדברי רבה, והיא באה את אמא אם תרצה יש לומר, שעל אף שאמר רבה שכשהגיע ל-80 שנה יש לחשוש שם המת, מכל מקום כשעבר הזמן הזה והגיע ל-90 שנה, ואפילו אם הגיע ל-100 שנה, אין לחשוש שם המת. משום שכיוון די איפליג איפליג, כיוון שהוא כבר שונה ונחלק משאר בני אדם שרגילים למות מוקדם יותר, אז הוא הובדל ונחלק, ושוב אין לחשוש בו שם המת, גם אם עבר זמן רב מאז ששלח את השליח עם הגט. מקשה הגמרא סתירה מברייתא על הדין הזה שבמשנה. רמי לה יקשה לו אביי לרבה, תנן שנינו במשנתנו שליח המביא גט ממדינת הים והניחו לבעל זקן או חולה, אינו צריך לחשוש שם המת בינתיים, אלא נותן לה את הגט בחזקת שהוא הבעל קיים בעולם. ורמינו, אני אקשה עליך סתירה מברייתא אחרת, שנינו בה, בת ישראל הנשואה לכהן ואין לה בנים, וירא שלא ימות פתאום, או שכשיהיה בעיר אחרת, ותזדקק אשתו לחליצה, לכן הוא נותן לה גט כשהוא בריא, ואומר לה, הרי זה גיטך, אבל לא יחולו הגירושין כעת, אלא שעה אחת קודם למיטתו. כאמור, הוא עושה זאת כדי ש... כשימות לא טיפול לפני יבם. אותה אישה אסורה לאכול בתרומה מיד, שמא ימות בעוד שעה, ונמצא שגרושה היא מעכשיו אסורה לאכול בתרומה? הרי לנו שחוששים שמא ימות עוד שעה, ואם כן מדוע במשנתנו? כאשר השליח הניח את הבעל זקן או חולה, לא חוששים שמא מת הבעל כעבור שעה? מדרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבא לאביי, תרומה גיטין קרמית, וכי אתה מקשה סתירה ממה חוששים בתרומה, שמא ימות על גיטין שאין חוששים לכך? הרי יש סיבה להחמיר בתרומה יותר מגיטין, משום שתרומה אפשר לה גם בלעדיה, שהרי יכולה לאכול חולין, ולכן אפשר להחמיר עליה ולחשוש שמא ימות בעוד שעה, ולכן אוסרים עליה לאכול בתרומה. לעומת זאת, גט לא אפשר להחמיר ולחשוש לכך, משום שאם נחשוש לכך, לעולם לא יוכל אדם לשלוח גט לאשתו ממדינת הים, וישארו אנשים עגונות. מקשה הגמרא שוב, אמנם תירצת שיש לחלק בין תרומה לגט, אבל ורה מתרומה תרומה, אני אקשה לך סתירה מתרומה לתרומה, שבמשנתנו תנן, במשנתנו שנינו בת ישראל הנשואה לכהן, שאוכלת בתרומה כל זמן שהיא נשואה לו, והלך בעלה למדינת הים, ואינה יודעת אם חי הוא עומת, שהיא מת אסורה היא לאכול בתרומה, אינה צריכה לחשוש שמה מת, אלא אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים בעולם. ורמינו אני אקשה לך סתירה מהברייתא, שנינו בה, בת ישראל הנשואה לכהן ואין לה בנים, וירא שלא ימות פתאום, או כשיהיה בעיר אחרת ותזקק אשתו לחליצה, ונותן לה גט כשהוא בריא, ואומר לה, הרי זה גיטך, אבל לא יחול לו הגירושין כעת, אלא שעה אחת קודם מיטתו. במקרה כזה אסורה לאכול בתרומה מיד, שמא ימות בעוד שעה, ונמצא שהיא גרושה מעכשיו, אסורה לאכול בתרומה. הרי שחוששים שמא ימות עוד שעה, ואם כן מדוע במשנתנו מותרת לאכול בתרומה, ולא חוששים שמא מת כעבור שעה? מתרץ את הגמרא, אמר עבדה בריידר רבי יצחק, לעולם מעמידים אותו בחזקת חי ולא חוששים שמא מת. רק שי ניאתם שונה שם הברייתא שמדברת ומגרשה שעה אחת קודם מיטתו, שהרי עשרה עליו כבר מחיים שעה אחת קודם מיטתו. ואף קודם שמת נאסרת כבר בתרומה, ואין האיסור לאכול בתרומה סותר את חזקת החי שלו. אבל במשנתנו שינה נאסרת, אלא אם מת, מעמידים אותו בחזקת חי ומותרת לאכול בתרומה. מתקיף לרב פאפה, מקשה על כך רב פאפה, הרי גם באופן שנתן לגט שיחול שעה אחת קודם מיטתו, מה שנאסרת בתרומה זה מחמת שחוששים שמא ימות בעלה. ואם כן, ממה ידעי ומה יתברישה? מניין לנו שהוא ימות ראשון ותיאסר באכילת תרומה שעה אחת קודם מיטתו? דילמה, אם היית ברישה, שמא היא תמות ראשונה ולעולם לא תיאסר באכילת תרומה, ועל כוחך שהטעם שנאסרת הוא מחמת שחוששים שמא ימות בעלה תחילה, הרי שאין מעמידים אותו בחזקת חי אלא שחוששים למיטה. לכן דוחה הגמרא את תירוצו של רב עדה בריידר רבי יצחק ומתרץ את תירוץ אחר. אלא אמר אביי, מה שהקשנו סתירה ממשנתנו שמתירה לאכול בתרומה ולא חוששים שמא מת, לבין הברייתא שאוסרת לאכול בתרומה שמא ימות, לא קשיא, אין סתירה. הרבי מאיר דלא חי איש למיטה, הברייתא היא כשיטת רבי מאיר שלא חוששים לשמא ימות, המשנה היא שיטת רבי יהודה היא דחי איש למיטה שחושש לשמא ימות, ומצאנו שנחלקו בזה. דתנן, ובמסורת הש"ס אומר שצריך לגרוס כאן דתניא, שזוהי ברייתא, נאמר בה, הלוקח הקונה מעל לוגין יין מבין הקוטים, שגרי אמת הם, וקרקע שבבעלותם נשארת בקדושת ארץ ישראל, והיה זה קודם שגזרו על יינם, וחשודים הם הקוטים שלא להפריש תרומות ומעשרות, על אף שמבואר במסרת ברכות דף ממזיין עמוד ב' שהקוטים מאסרים את הפירות, זה רק את מה שאוכלים בעצמם, אבל כשנותנים לאחרים הם לא מאסרים, משום שהם לא חוששים לעבור על לפני עיוור. אבל האדם רוצה לשתות את היין הזה, אבל אין לו כלי להפריש לתוכו את התרומות ומעשרות, או באופן נוסף, שהוא קנה את היין הזה בערב שבת בין השמשות ואין לו זמן להפריש, מה הוא עושה? אומר, שני לוגין מתוך החבית שאני עתיד להפריש כשיזדמן לי כלי, או לאחר השבת, הרי אין תרומה גדולה. ועוד 10 לוגין נוספים שאני עתיד להפריש, הרי הם מעשר ראשון, ועוד 9 לוגין נוספים שאני עתיד להפריש, הרי הם מעשר שני. הוא מייחל, מחלל את קדושת המעשר שני על המעות, ושותה את היין מיד. אלו הם דברי רבי מאיר. ורק נציין את הכמויות, מה שהוא אמר, 2 מתוך 100, 2 לוגין מתוך החבית שאני עתיד להפריש הם תרומה גדולה, כיוון שזה 1 מ-50 מתוך 100 לוגין שלקח, וזו מידה בינונית, כי מדאורייתא אין שיעור לתרומה גדולה, כי חיטה אחת פותרת את כל הקרי. וחכמים נתנו בה 3 מידות, 1 מ-40 עין יפה, 1 מ-50 עין בינונית, 1 מ-60 עין רעה. לאחר מכן, עוד 10 לוגין מעשה ראשון, והכוונה לעשירית ממה שנשאר אחרי שהוא יפריש. וכמובן זה קצת פחות מעשרה. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כך, ומחלוקתם היא של רבי מאיר, אין לך חשוש שמא תישבר החבית של היין ולא יתקיים התנאי שלו ונמצא שותה תבל, אבל רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון חוששים שתישבר החבית, ולכן הם אוסרים. ואף כאן נחלקו המשנה והברייתא, אם יש לך חשוש שמא ימות הבעל. לתנא של משנתנו אין חוששים לכך, ולכן יכול ליתן לה את הגט בחזקת שהוא קיים, ואילו התנא של הברייתא חושש לזה, ולכן אוסר לה לאכול בתרומה שמא ימות הבעל תוך שעה, וכבר מעכשיו גרושה היא ואסורה לאכול בתרומה. תירוץ נוסף ליישב את סתירת המשנה והברייתא, רבא אמר, שמא מת לא חיישינן, שמא ימות חיישינן. דהיינו, שמא כבר מת לא חוששים, משום שכיוון שאנו יודעים שקודם היה חי, אנחנו מעמידים אותו על חזקתו וקובעים שהוא עדיין בחזקת חי. אבל שמא ימות בעתיד חוששים אנו, משום שאין לאדם חזקה שלא ימות. משום שחזקת חי רק אומרת שהאדם עדיין חי, אבל היא לא אומרת שהוא לא ימות בעתיד. ולכן, במשנתנו שכל עוד שלא מת יכולה לאכול בתרומה, מעמידים אותו בחזקת חי ומותרת להמשיך לאכול בתרומה. אבל בברייתא שנאסרת באכילת תרומה שעה אחת קודם מיתתו, חוששים כל הזמן שמא ימות בשעה הקרובה, וכבר עכשיו אסורה לאכול בתרומה. מקשה הגמרא בדף כוח עמוד ב', אמר לי רבא דבר מתנא לרבא, מדוע אתה אומר שכולם סוברים שצריך לחשוש שמא ימות? והנוד, הרי בלוקח נוד יין מבין הקוטים, כפי שרק עכשיו למדנו בברייתא, של רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אסור לשתות ממנו קודם שמפריש תרומות ומעשרות בפועל, וזאת משום החשש שמא ייבקע הנוד, ואז ימצא שהוא בעצם שתה יין שהוא טבל, דכשמא ימותו. החשש הזה דומה לחשש שמא ימות, שהרי שני חששות הם על העתיד, וכשם שחוששים שמא ימות, משום שאין חזקה על העתיד, כך צריך לחשוש גם שמא ייבקע הנוד. ופליגי, נחלקו בזה, ורבי מאיר סובר, שלשמא ייבקע הנוד לא חוששים. אם כן רואים, שגם לשמא ימות לא יחשוש רבי מאיר. וגם בנותן גט שיחול שעה אחת קודם מיתתו, צריך לסבור שמותרת האישה לאכול בתרומה. שואל החתם סופר איך מדמה הגמרא את החשש שמא ייבקע הנוד לשמא ימות, הרי בפשוטו יש לחלק ולומר שנוד אין סופו להישבר מעצמו ולכן אין לחשוש שמא ייבקע, אבל אדם סופו למות וודאי יש לחשוש שמא ימות. הוא מסביר שצריך לומר שהקושייה של הגמרא היא בהדרגה, שאם באדם על אף שיש לו חזקת היתר לאכול בתרומה ויש לבעלה חזקת חי, שתי החזקות הללו אינן עומדות כנגד החשש שמא ימות, כיוון שסופו למות ואסורה לאכול בתרומה, כל שכן בנוד שיש חזקת איסור טבל שלא מתבטא לעולם עד שיפריש את התרומות ומעשרות, ואז יש להעמיד על חזקתו שזה טבל למרות שאין סופו להישבר מעצמו, יש לה חשוש שמא יישבר. מתרץ את הגמרא, אמר עבדה מדיסקרת שייני נוד שונה המציאות בנוד מבאדם, משום דה אפשר דה מסר לי לשומר, יכול הוא למסור את הנוד לשומר שישמור עליו שלא יפקע, ולכן אין צריך לחשוש לבקיעת הנוד, אבל לאדם אין שמירה שלא ימות, ולכן גם רבי מאיר מודה שחוששים לזה ואסורה האישה לאכול בתרומה מיד. מה התקיף לרב משרשיה? מקשה על כך רב משרשיה, איך אפשר לסמוך על השומר על הנוד? הרי ארווח ארווה צריך, השומר שערב לך שלא יישבר הנוד, צריך עוד ערב שישגיח עליו שלא יפשע בשמירתו, אז איך אפשר לסמוך עליו שישמור שלא ייבקע הנוד? תרץ את הגמרא, אלא אמר רבא, לא כמו שאמרנו בתחילה שלפי כולם חוששים לשם הימות, אלא חשש מת כבר לפי כולם, לא חיישינן, לא חוששים משום שמעמידים אותו בחזקת חי, אבל החשש שם הימות בעתיד, תנאי, זוהי מחלוקת תנאים, לרבי מאיר לא חוששים גם לא לשם הימות, ולכן דין משנתנו זה לפי כולם, והברייתא שאוסרת לאישה שקיבלה גט שיחול שעה אחת קודם מיתתו מלאכול בתרומה מחשש שם הימות, זה כשיטת רבי יהודה, אבל לפי רבי מאיר לא חוששים לזה ומותרת לאכול בתרומה עד שיוודא שבעלה מת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שולח קורבן חטאתו ממדינת הים, אין חוששים שמא מת, ולכן אם מת אסור להקריב את חטאתו, אלא מקריבים את החטאת בחזקת שהוא קיים. מקשה הגמרא, אף שמעמידים אותו בחזקת חי, מדוע אפשר להקריב את חטאתו כשאינו בבית המקדש? והבעין הסמיכה, הרי אנחנו צריכים סמיכה של בעל הקורבן על קורבנו לפני השחיטה, ואי אפשר שהשליח יסמוך, ולמרות שסמיכה אינה מעכבת את הקורבן בדיעבד, מכל מקום לכתחילה אין להקריב קורבן בלא סמיכה. ומה שאסור להקריב בלא סמיכה זה רק באופן שאפשר לו לסמוך, כגון כאן, שיכול הוא להביא את קורבנו בעצמו ולסמוך עליו. אבל אם אינו יכול לבוא, כגון שהוא הראל שאינו יכול למול, ותמה כגון זב ומצורע שאין רפואתם תלויה בהם, או אפילו שאר תמאים באופן שהם ימתינו, יעברו על בלטה אחר, כל אילו כיוון שאינם יכולים לסמוך על קורבנם, כן יכולים לשלוח את קורבנותיהם על ידי אחר ואינם סומכים. כך תוספות בדיבור המתחיל והא. אבל קושיית הגמרא, מדוע שבעל הקורבן לא יבוא בעצמו עם קורבן החטאת שלו לפני השחיטה ויסמוך עליו? מתרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, המשנה שאומרת שאפשר להקריב קורבן חטאת ללא סמיכת בעל הקורבן, מדברת בקורבן נשים. שהתמעטו מהפסוק שאינן סומכות. כאמור בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ב' דבר אל בני ישראל. בהמשך נאמר וסמך ידו, וממעטים שרק בני ישראל סומכים ולא בנות ישראל. ואילו רב פאפה אמר תירוץ נוסף, גם בקורבן האנשים, קורבן של גברים אפשר להעמיד, ומדובר בחטאת העוף שאינה צריכה סמיכה, משום שאין סמיכה אלא בקורבן בהמה. שנינו במשנתנו שלושה אופנים שמעמידים אדם בחזקת חי. א', שליח המביא גט ממדינת הים, נותן את הגט לאישה בחזקת שהבעל חי. ב', אשת כהן שבעלה הלך למדינת הים יכולה להמשיך לאכול בתרומה בחזקת שבעלה חי. ג', השולח חטאתו ממדינת הים, מקריבים אותה בחזקת שהוא חי. מבארת הגמרא מדוע משנתנו מביאה שלושה אופנים שמעמידים אדם בחזקת חי, ולא מסתפקת בדוגמה אחת שמתוכה נבין שגם באופנים האחרים נעמיד את האדם שהוא בחזקת חי. אומרת הגמרא, וצריכה וצריכה משנה לשנות שלושה אופנים שמעמידים את האדם בחזקת חי. מדוע? די השמועינן אם היה תנא משמיענו רק בשליח שמביא גט ממדינת הים שמעמידים אותו בחזקת חי, לא היינו יודעים לגבי הדינים האחרים שגם בהם מעמידים בחזקת חי. מדוע? משום דרק לגבי גט לא אפשר לחשוש שם המת, שאם כן לא יוכל אדם לשלוח גט לאשתו ממדינת הים, וישארו אנשים אגונות. אבל אשת כהן שהלך בעלה למדינת הים, שאף אם נאסור אותה לאכול תרומה, אין בזה חשש, משום די אפשר שיכולה היא לאכול חולין, אימא יש מקום לומר שלא נעמידו בחזקת חי, וזאת כדי שלא להיקשל באכילת תרומה על ידי זר. לכך הוא צריך לכתוב שגם לעניין תרומה לא חוששים שמת. והיא השמועין ענף אם היה התנה אומר גם את הדין שמותרת לאכול בתרומה, לא היינו יודעים שאף בשולח חטאתו ממדינת הים מקריבים את קורבנו בחזקת שהוא חי, וזאת משום שיש מקום לומר שאף שבתרומה הקלו להעמידו בחזקת חי, היינו משום דזימנין שפעמים זה לא אפשר לה לאכול חולין, כגון שענייה היא, אך כשנתיר לה לאכול תרומה תתפרנס על ידי שיתנו לה תרומה בגורן. ולכן הקלו להעמידו בחזקת חי כדי שיהיה לה מה לאכול. אבל השולח חטאת העוף ממדינת הים, אין להקל בזה אלא מספיקה, שמה הוא מת, לא נקריב את קורבנו כדי שלא לה ולא להכניס חולין לעזרה. לכן צריכה וצריכה המשנה להשמיענו את כל שלושת האופנים שבכולם לא חוששים שם המת, אלא מעמידים אותו בחזקת חי. ואין להקשות שיכתוב רק שולח חטאתו ונדע מקל וחומר את האופנים האחרים, משום שיש לומר שרק בחטאת מקהילים שאין איסור חולין בעזרה במיטה, אבל בתרומה שבמיטה בידי שמיים היא לא מקהילים. ואם היה כתוב גם תרומה, יש מקום לומר שרק בתרומה שאינה מחייבי מיטות בית דין, אלא מיטתה בידי שמיים היא. אבל באשת איש שמחייבי מיטות בית דין, לא מקלים בזה, לכן צריך להעמיד ולהביא את כל שלושת האופנים, את כל שלוש הדוגמאות. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף כוח עמוד ב'. במשנה הקודמת התבאר שמעמידים את האדם בחזקת חי, גם באופנים שיש לחשוש שם המת. המשנה שלפנינו מבארת שלא בכל מצב וכל אופן מעמידים אדם בחזקת חי. אומרת המשנה, שלושה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטה לפני חכמים וקיימו את דבריו, קיבלו חכמים את דבריו להלכה. א', על עיר שהקיפוה קרקום שצרו גויים על העיר מסביב, היינו מארבע רוחותיה שאי אפשר להימלט. ב', ועל הספינה המוטרפת בים ונוטה להיטבע. ובמשניות הגרסה המטרפת בים, שהים סוער עליה ורוצה לשוברה, והמלאכים אינם יכולים להניגה כרצונם לגודל השער, אבל העיצים והכלים שלה נשארו, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. והדבר השלישי, ועל היוצא לידון בדיני נפשות, שהן כל אלו המסוכנים למיטה הם בחזקת קיימין בעולם, ונשותיהם בחזקת נשואות להם בין לחומרה בין לקולה. אבל עיר שכבשה קרקום אחר המצור, וספינה שעבדה שטבעה בים, והיוצא להיהרג אחר שנגמר דינו למיטה, ואין יודעים אם כבר מת או לא, אין מעמידים אותם בחזקת חיים, אלא נותנים עליהן חומרי חיים וחומרי מיתים. דהיינו, שאם הייתה בת ישראל נשואה לכהן, שאם בעלה חי אוכלת בתרומה בגללו ואם מת אינה אוכלת, וכאמור דווקא שאין לה בנים ממנו, אבל אם יש לה בנים ממנו אוכלת בגלל בנה אפילו כשבעלה מת, ודורשים זאת מן הפסוק בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק י' וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יוכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. ואנחנו קוראים את הפסוק כאילו כתוב יאכילו בלחמו, דהיינו שהילוד מאכיל את אמו. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות תרומות פרק ו' הלכה י' ב' ישראלית שיש לה זרע מכהן, אוכלת בשביל בנה בן זכר בן נקבה. ממשיכה המשנה ואומרת, ובת כהן הנשואה לישראל שאם בעלה מת, אוכלת בתרומה, אבל אם יש לה בנים ממנו, אינה חוזרת לתרומת בית אביה, ואם בעלה חי, אינה אוכלת בתרומה, בגלל שהבעל ספק חי, ספק מת, דינה הוא שלא תאכל בתרומה, כיוון שנותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מיתים. בים של שלמה הוא מביא עוד שתי חומרות להלכה בחומרי מיתים, א', שאם פשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר, חוששים, שמה מת בעלה הראשון וקידושיו של השני קידושין. ב', אם לא היה לבעלה בנים וספק אם נפלה לייבום, והיה אח בעלה נשוי לאחותה, ומת גם הוא בלא בנים ונפלה גם אחותה לייבום לפני אח בעלה השלישי. אם בעלה מת, הרי אסורה אחותה על אחיו משום אחות יבמה, אבל אם הוא חי, יכולה אחותה להתייבם. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמי שנגמר דינו למיתה, נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מיתים. אמר רב יוסף, לא שנו שנותנים עליו גם חומרי חיים ואין מחזיקים אותו בוודאי מת, אלא אם נגמר דינו למיתה בבית דין של ישראל. משום שעל אף שנגמר דינו למיתה, כל זמן שלא ראו שהרגו, יש לחשו שמה מצאו לו זכות ופטרו, ולא העמידו אותו למיתה בסוף. אבל אם נגמר דינו למיתה בבית דין של עובדי כוכבים, אין נותנים עליו חומרי חיים. משום שכיוון דגמר לדינה לקטלה, מקטל קטללה. כיוון שנגמר דינו למיתה, הורגים אותו מיד ואין לחשו שמה חזרו בהם. שואלת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, מדוע בבית דין של עובדי כוכבים ודאי שהרגו אותו? הרי בית דין של עובדי כוכבים נמי גם כן יש לחשוש שמה לא הרגו אותו משום דמקבלי שוחדה. הם מקבלי שוחד ושמה שיחדו אותו את בית הדין ושחררו את אותו נידון למוות. ולמרות שלמדנו כבר לאלה בדף יוד עמוד ב' שערכאות של עובדי כוכבים אינם חותמים על שקר ולא חוששים שמה לקחו שוחד וחתמו, זה משום שבסתמה לא לוקחים שוחד, אבל כאן שרב יוסף חושש בבית דין של ישראל שמה מצאו לו זכות, על אף שלא שכיח שאחר שגמרו דינו למיתה מצאו זכות, אם כן נחשוש גם שמה לקחו שוחד, על אף שאינו שכיח. תרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רב יוסף לאביי את תלמידו, כי שקלי, מתי הם לוקחים שוחד ומשחררים אותו מעונש המיתה? רק מקמי דליחתום פורסי שנמג לפני שנחתם גזר הדין. ותוספות מפרשים בשם רבינו תם בדיבור המתחיל פורסי, שהכוונה שהדיין הגדול שלהם חותם. אבל לבטר דמכתם פורסי שנמג, אחרי שנחתם גזר הדין, לא שקלה, אינם לוקחים שוחד, ולכן, אם ראה שנגזר דינו למיטה בערכאות של עובדי כוכבים, יכול להעיד עליו שמת גם לכולה. מקשה הגמרא על רב יוסף ממשנה, מי טיבי. מקשה הגמרא שנינו במסכת מכות בדף זין עמוד א', מי שנגמר דינו להריגה וברח, וחזר ובא לפני אותו בית דין, אין סותרים את דינו לחזור ולדון, אולי טעו בדין, והורגין אותו על סמך הפסק דין הקודם. דין נוסף, אומרת המשנה, כל מקום, כל בית דין שיעמדו שניים ויאמרו, שני עדים בפניהם ויאמרו, מעידים אנו את איש פלוני שנגמר דינו למיטה בבית דינו של פלוני, ופלוני ופלוני עידיו שעידו בו וגמרו הדין על פיהם, הרי זה יארג על ידי הבית דין שעידו בפניו, ואין חוששים שמה אחר שנגמר דינו, מצאו לו זכות ופטרו אותו, הרי שלא שכיח שימצאו לו זכות, ולכן אין חוששים לזה, ומדוע במשנתנו חוששים שמה מצאו לו זכות ופטרו אותו ומחמת זה, אין מתירים לאשתו להינשא, מתרץ את הגמרא דילמה בורח שייני, שונה דין בורח, שכיוון שברח מיד כשיצא מבית דין חייב, ודאי שלא דנו שוב לזכותו, אבל כשלא ברח, על אף שנגמר דינו למיטה, יש לחשוש שמה חזרו ומצאו לו זכות. התפארת יעקב כותב שכיוון שיש לחשוש שמה יברח שוב, לא ממתינים לסתור דינו לשולחו חזרה לבית דין הקודם, אלא הורגים אותו מיד לקיים מצוות עשה של הריגת הנידון. מקשה הגמרא על רב יוסף עוד קושיה מברייתא. תשמע, נאמר בברייתא אם עד מעיד ששמע מבית דין של ישראל, שהיו אומרים איש פלוני מת מעצמו מחמת שעבר עבירה, שחייבים עליה מלכות, והיינו שבמזיד בלא עדים חייבים עליה קרת, ויחד עם עדים חייבים עליה מלכות, כמבואר בגמרא שם. ואחר שאילקו, חזר ועבר שינית על עבירה זו, ואחר שאילקו, חזר פעם שלישית על אותה עבירה, שאז הדין שמכניסים אותו לכיפה למקום דחוק ומאכילים אותו סעורים עד שקריסו נבקעת ומת, כאמור במסכת סנהדרין דף פ"א עמוד ב', או ששמע שאומרים איש פלוני נהרג על ידי בית דין, מחמת שעבר עבירה שחייבים עליה מיתת בית דין, יסיעו את אשתו. אבל אם שמע מיקום אנטריסין, דהיינו ממונים להריגה של עובדי כוכבים שאומרים איש פלוני מת מעצמו על ידי שישליחו לבית מלא אפר, כמבואר במסכת עבודה זרה דף יוד עמוד א', או שאומרים איש פלוני נהרג בבית דינם, אל יסיעו את אשתו על פי עדות זו. ואומרת הגמרא, מהי מת ומהי נהרג? מה הפירוש שאומר ששמע מבית דין שאותו פלוני מת? ומה הפירוש שאומר ששמע מבית דין שאותו פלוני נהרג? הילי, מה אם נאמר שמת הכוונה מת ממש ונהרג הכוונה? נהרג ממש. אם כן דקוותי אותו דבר גבי עובדי כוכבים ששמע מהם שאותו פלוני מת או נהרג, עמי, מדוע הדין שאל יסיעו את אשתו של אותו פלוני בעידות הזו? הקיימלן, הרי מפורש לנו במסכת יבמות דף קוף חפה לפעמוד ב', דקול שמעיד כמסיח לפי תומו, כמספר סיפור בתמימות ללא כוונה להעיד בבית דין, אף אם גויו, הימון המהם נילי, האמינו חכמים לעידותו כדי להתיר אישה. אלא לבעל כוכחה, מה שמעיד ששמע שפלוני מת, אין הכוונה שמת ממש, אלא שיוצא למות מחמת שנגזר דינו למיטה. ומה שהוא מעיד ששמע שפלוני נהרג, אין הכוונה שנהרג ממש, אלא שיוצא להרג מחמת שנגזר דינו להריגה. וקטני נאמר בברייתא שאם שמע כך בבית דין ישראל, מחזיקים אותו בוודאי מת, ויסיעו את אשתו כאלמנה. ולא כמו שאמר רב יוסף שיוצא להרג בבית דין של ישראל, נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מיתים. מדרצת הגמרא לעולם מדובר שמעיד ששמע שפלוני מת ממש, שכבר מת בכיפה. ונהרג, גם זה הכוונה שנהרג ממש על ידי בית דין. ודכאמרת מה שאמרת להקשות שאם כן דקוותי גבי עובדי כוכבים, יהיה אותו דין, גם אחד שמעיד בשם בית דין של עובדי כוכבים, עמי לא, מדוע לא מסיעים את אשתו, והקיימלן, והרי למדנו דכל עד שמעיד כמסיח לפי תומו, כמספר סיפור בתמימות ללא כוונה להעיד אותו בבית דין, גם אם הוא גוי אמונה מהמני, האמינו חכמים לעידותו כדי להתיר אישה, זו לא קושייה. משום שאני מילי מתי האמינו חכמים לגוי להעיד עידות להתיר אישה להינשא, כשאין כוונתו להתירה, זה רק במילתא דלא שייכה בה. בדבר שאין הגויים שייכים בה, כגון שאומר סתם פלוני מת. אבל במילתא דשייכי בה, בדבר שיש לגויים שייכות לזה, כגון להעיד שנהרג על ידם בבית דין, כגוון שמתפארים בזה, שאורגים אנשים בדין, אין נאמנים, משום דאבדל להחזוק אי שקראיו. עלולים הם להעיד שמת, על אף שראו רק שיוצא לידון למיטה. הגמרא מביאה לשון אחר בביאור המשנה בשם רב יוסף, איכא דאמרי, יש אומרים שאמר רב יוסף, מה שנאמר במשנה שנותנים על היוצא להרג על ידי בית דין חומרי חיים וחומרי מיתים, לא שאנו אלא בבית דין של עובדי כוכבים, משום שעל אף שנגמר דינו למיטה, עשויים הם לקחת שוחד כדי לשחררו, ולכן יש להסתפק אם בסופו של דבר אכן מת על ידם. אבל אם נגמר דינו למיטה בבית דין של ישראל, בחזקת מתו, משום דכיוון דנפק לדינה לקטה לקט לילי, כיוון שנגמר דינו למיטה, הורגים אותו. ועל אף שמבואר במסכת סנהדרין דף מבית עמוד ב', שהיה אחד עומד בפתח של הבית הדין וסודר בידו ואחר רוכב על הסוס, כדי שאם ימצא לו אחד הדיינים לימוד זכות מניפים בסודרים כדי להחזירו לבית דין לדון בזכות שמצאו לו, בכל מקום זה אינו שכיח שאחר שנגמר דינו, ימצאו לו זכות. כך תוספות בדיבור המתחיל אבל בבית דין של ישראל. מקשה הגמרא אמר לאביי לרב יוסף, אף כשנגמר דינו בבית דין של ישראל, נמי גם כן אפשר דחזו לזכותה, ייתכן שימצאו לו זכות ויפטרו אותו, מדוע מחזיקים אותו שוודאי נהרג על ידם? מדרצת הגמרא כי חזו לו זכותה, מקמי דליגמר דינה. מתי עשויים למצוא לו זכות? רק קודם שנגמר דינו. אבל בתר גמר דינה, תו לא חזו לזכותה. אחרי שנגמר דינו, שוב לא שכיח שימצאו לו זכות, ולכן אין צריך לחשוש לזה, ומעמידים אותו בחזקת מת. רוצה הגמרא להביא ראיה לדברי רב יוסף, מהמשנה שהובא להי. אומרת הגמרא לאמא מסייע לי. האם ניתן לסייע לרב יוסף מהמשנה ששנינו במסכת מכות דף זין עמוד א'? מי שנגמר דינו הוא ברח. כל מקום שיעמדו שני עדים בפני בית דין ויאמרו מעידים אנו את איש פלוני, שנגמר דינו למיטה בבית דינו של דיין פלוני, ופלוני ופלוני עידיו שעידו בו שעבר עבירה שחייבים עליה מיטה, הרי זה יהרג על ידי בית הדין שמעידים כן בפניו ואין חוששים שמא אחר שנגמר דינו מצאו לו זכות ופטרו אותו. הרי לנו שלא שכיח שימצאו לו זכות ולכן אין חוששים לזה. בדיוק כמו שטען רב יוסף. דוחה הגמרא ואומרת דילמה בורח שייני. שמא שונה דין בורח שכיוון שברח מיד כשיצא מבית הדין חייב? ודאי שלא דנו שוב לזכותו. אך כשלא ברח, על אף שנגמר דינו למיטה, יש לחשש שמא חזרו ומצאו לו זכות. והתפארת יעקב כותב שכיוון שיש לחשש שמא יברח שוב, אין ממתינים לסתור דינו לשולחו חזרה לבית הדין הקודם, אלא הורגים אותו מיד כדי לקיים מצוות עשה. רוצה הגמרא להביא ראיה אחרת לרב יוסף מהברייתא שהובאה לעיל. תשמע, בואו שמע ראיה לטובתו של רב יוסף, נאמר בברייתא עם עד מעיד ששמע מבית דין של ישראל, שהיו אומרים איש פלוני מת מעצמו, שעבר עבירה שחייבים עליה מלכות, והיינו שבמזיד בלא עדים חייבים עליה קרת, ואם עדים היו על כך חייבים על זה מלכות, כמבואר בגמרא שם, ואחר שאילקו חזר ועבר שינית על עבירה זו, ואחר שאילקו חזר שלישית על אותה עבירה, הדין הוא שמכניסים אותו לכיפה למקום דחוק, ומאכילים אותו סעורים עד שקריסו נבקעת ומת. או ששמע שהם אומרים איש פלוני נהרג על ידי בית דין מחמת שעבר עבירה שחייבים עליה מיטת בית דין, יסיעו את אשתו. אבל אם שמע מקומנטריסים ממונים להרוג של עובדי כוכבים שאומרים איש פלוני מת מעצמו על ידי שישליחו לבית מלא אפר, גם מבואר במסכת עבודה זרה דף יוד עמוד א', או שאומרים איש פלוני נהרג בבית דינם, אל יסיעו את אשתו על פי העדות הזו. ומברר את הגמרא מה היא מת ומה היא נהרג, מה הפירוש שאומר ששמע מבית דין שאותו פלוני מת, ומה הפירוש שאומר ששמע מבית דין שאותו פלוני נהרג. הילי, מה אם נאמר שמת הכוונה מת ממש ונהרג הכוונה נהרג ממש? אם כן דקוותי אותו דבר גבי עובדי כוכבים ששמע מהם שאותו פלוני מת או נהרג, המי מדוע הדין הוא שאל יסיעו את אשתו של אותו פלוני בעדות הזו? אקאי מלן, הרי נאמר במסכת יבמות דף כ"א עמוד ב' שכל מסיח לפי תומו, דהיינו מספר סיפור בתום לב ללא כוונה להעיד אותו בבית הדין, גם אם גויו, הימונה מהמנה לי, האמינו חכמים לעדותו כדי להתיר את אשתו. אל עליו, על כורחם השמעית ששמע שפלוני מת, אין הכוונה שמת ממש, אלא שיוצא למות מחמת שנגזר דינו למיטה. ומה שמעית ששמע שפלוני נהרג, אין הכוונה שנהרג ממש, אלא שיוצא להרג מחמת שנגזר דינו להריגה. וקטני נאמר בברייתא שאם שמע כך בבית דין של ישראל, מחזיקים אותו בוודאי מת ויסיעו את אשתו כאלמנה. הנה מוכח כדברי רב יוסף שיוצא להרג בבית דין של ישראל, אין נותנים עליו חומרי חיים, אלא מחזיקים אותו כוודאי מת. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, לעולם מדובר שמעיד ששמע שפלוני מת ממש, שכבר מת בכיפה, ונהרג כשהוא מעיד הכוונה שנהרג ממש על ידי בית דין. מה שהיה קשה אם כן דקוותי גבי עובדי כוכבים, גם כשמעיד כן בשם בית דין של עובדי כוכבים, אמה היא לא, למה לא מסיעים את אשתו? והקיימלן הרי למדנו במסכת יבמות שכל מסיח לפי תומו, גם אם הוא גוי, אמונה מהמני, האמינו חכמים לעידותו כדי להתיר את האישה? זו לא קושיה, משום דהני מילי מתי יתירו חכמים להשיא אישה על פי דברי גוי המסיח לפי תומו? רק במילתא דלא שייך בה, בדבר שאין שייכים בו כגון שאומר סתם שפלוני מת, אבל במילתא דשייך בה, בדבר שיש לגויים שייכות בו כגון להעיד שנהרג על ידם בבית דינם, אף די להחזוק כשקראיו. עשויים הם להעיד שמת, על אף שראו רק שנגמר דינו למיטה כדי להתפאר שהורגים אנשים בדין, ולכן אינם נאמנים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף כוח ממסכת גיטין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, שליח המביא גט והניח את הבעל זקן, האם נותנו לה את הגט בחזקת שהוא קיים? שאלה שנייה, כיצד אפשר לתרץ את הסתירה בין גט לתרומה אם חוששים שמא מת הבעל? שאלה שלישית, כיצד מתיישבת הסתירה בדין תרומה עצמה? שאלה רביעית, השולח חטאתו, כיצד אפשר להקריבה והרי צריך סמיכה? שאלה חמישית, מדוע אין הסמיכה יכולה לעשות על ידי שליח? והשאלה השישית והאחרונה על דף כוח, באילו מקרים נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מיתים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי על דף כוח ממסכת גיטין, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות.
כל הנביא ידיעו, כל הנביא ידיעו, כל השבטים.
בשונה הלכות אנחנו לומדים הלכה למעשה את שנפסק בפוסקים על אשר למדנו במסכת גיטין. אין כותבים את הגט אלא בדבר שרישומו ניכר ועומד, כגון במיני צבעים של דיו וסיקרה וקומוס וקנקנטום וכיוצא בהם, אבל אם כתבו בדבר שאינו עומד, כגון משקין ומי פירות וכיוצא בהם, אינו גט. לכתחילה יש לכתוב את הגט על קלף מתוקן לספר תורת תפילין ומזוזות, אבל אין צריך שיעבדנו לשם גט, ובדיעבד, אין עיכוב בדבר הזה, ואפילו כתב על נייר רגיל שקוראים פפיר כשר. לכן בדיעבד יכול לכתוב על כל דבר תלוש, ואפילו אם הוא דבר שיכול להזדייף, ובלבד שיתננו לה בידי מסירה. ולכן מותר לכתוב את הגט על נייר המחוק, או על הדיפטרה, או על החרס, או על העלין, או על יד העבד, או על קרן הפרה, ומוסר לה העבד והפרה, או שאר הדברים בפני עדים. אבל לא יחתוך את יד העבד וקרן הפרה וייתן לה, ואם כתב וחתך ונתן לה, אינו גט. ויש אומרים שאין כותבים אלא דווקא על דבר שהוא של קיימה, אבל אם כתב על הלש של בצלים או ירקות וכדומה לזה, פסול. אין כותבים את הגט אלא בדבר שרישומו עומד, כגון דיו וסיקרה וקומוס וקנקנטום שמיני צבעים וכיוצא בהם, וכמו כן, כותבים את הגט בדיו עשוי במי הפצים, ואולם אם כותבו במי הפצים, אין לכותבו בו אם גם הקלף מעופץ, מפני שאין מי הפצים ניכר על גבי הקלף, ואם כתב, אינו גט. כמו כן, אם כתב את הגט במי משקין ובמי פירות, אינו גט, כיוון שאין רישומם עומד. כתבו בעבר, דהיינו באופרת, בשחור ושחרור, יש אומרים שהגט כשר בדיעבד. שחור, הכוונה לפי חמים. ויש אומרים שכל זה דווקא אם כתבו במי עופרת, או במי שחור שהם פחמים שכתשן וירבם במים. אבל אם כתב בעופרת או בפחמים עצמם, הגט בטל מן התורה ולכתחילה נוהגים לכתוב בדיו טובה, כמו שכותבים שער ספרים. המעביר דיו על גבי סיקרה חייב שתיים בשבת. אחת משום כותב ואחת משום מוחק. העביר דיו על גבי דיו וסיקרה על גבי סיקרה או סיקרה על גבי דיו, פטור. עדים הצריכים לחתום על הגט ואינם יודעים לחתום, רושמים להם על הנייר ברוק וכיוצא בו, דהיינו דבר שאין רישומו מתקיים, והם כותבים על הרושם. ויש אוסרים לעשות כן לכתחילה, אלה מקרעים נייר חלק לפניהם והם חותמים דרך הקרע. עדים הצריכים לחתום על שער שטרות כשטרי הלוואה, מתנה וקניין וכדומה, שלא היו יודעים לחתום וקראו להם נייר חלק וחתמו על הרשום, מכים אותם מכות מרדות, והשטר פסול ויש שמכשירים את השטר. ראש בית הדין שהיה יודע עניין השטר וקרא לפניו הסופר שלו, הואיל והוא מאמין את הסופר ואימתו עליו, הרי זה יכול לחתום על השטר. אף על פי שלא קראו הוא בעצמו, אבל שער האמן רשאים לעשות כן, עד שיקרא העד השטר מילה במילה, ויש אומרים ששניים יקראו לפניהם והם חותמים. העדים שאינם יודעים לקרוא שאין מכירים את לשון השטר, יקראו לפניהם שני עדים אחרים המכירים לשון השטר והם יחתמו עליו, ויש אומרים שלכתחילה אין לחתום על השטר אם תרגמו לפניהם את השטר ובדיעבד כשר. יש אומרים שאם קוראים את השטר בפני ציבור, יכולים העדים לסמוך על כך אף על פי שלא שמעו מה קראו, ולחתום שיראים לשקר לפני ציבור. כל השטרות שהחתימו עליו גויים, הרי הם פסולים, חוץ משטרי מקח וממקר ושטרי חוב שאין השטר אלא לראיה בלבד, ובשטר חוב צריך שייתן המעות בפניהם, ויכתבו בשטר לפנינו מנה פלוני כך וכך דמי המחר או מעות החוב. יש אומרים ששטרי חוב אפילו נתנו בפניהם, הרי הם פסולים. ושטרות של מקח וממקח והלוואה שמועילה חתימת עדי נוכרים, אינו אלא באופן שעדי ישראל מעידים עליהם שהם עדי השטר, וכן מעידים על השופט שלהם שקיים עדותן, שאינם ידועים בקבלת שוחד, ואז גובים בבני חורין. ואם חסר דבר מכל אלו, הרי הם כחרס. ויש אומרים שסתם ערכאות אין מקבלים שוחד, וכיוון שנעשה בפניהם גובים אפילו ממשועבדים, אפילו בלא ידי מסירה ישראל, ואפילו יצא עליהם כל שמקבלים שוחד לתות משפט, מכל מקום אין חשודים על עדות שקר ואין צריך שיהיה כתוב בו שראו נתינת המעות, אלא אנו סומכים שראו בוודאי, והוא שיהיו עשויים בערכאות שלהם. אבל במקום קיבוץ פליליהם, ולא קיום השופט שלהם, לא יועיל כלום. שטרי מתנה ומוכר שדה ומפני רעתה שעיקר קניינם אילו בשטר, ועובדי כוכבים חתומים בו, וכן שטרי הודעות שפלוני הודע לפלוני שהוא חייב לו, ופשרות ושטרי מחילות שחתומים עליו ידי גויים, אף על פי שיש בהם כל הדברים שמנינו ונמסרו לפני ידי ישראל, הרי הם כחרס. ויש אומרים ששטרי הודעות וכן שטרי מחילות, דינם כשטרי הלוואות וקשרים בערכאות. וכן מתנה נקנית בקנייה ובחזקה, רק שהודע בערכאות, שבמקרה זה כל השטר אינו אלא ראיה באלמה, כשר מה שנעשה לפניהם. זהו מוריי ורבותיי, שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את דפינו היומי להיום. יום ראשון חפתת בתיבת תפשין עין וב, ערב ראש חודש שבט תפשין עין וב, סיימנו ללמוד דף כוח, דף כף חט ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, א' בשבט, ראש חודש שבט תפשין עין וב, ונלמד דף חפתת ממסכת גיטין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.